אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ספרות גדולה היא מעשה של סירוב והתנגדות. ובדיוק בסירוב הזה, להתמסר למובן אחד, להסבר אחד, לאמת אחת, תמונים כוחה ואולי גם מוסריותה. זה לא זהות אחת, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא מה שנדמה לכם.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים, אבל היום אנחנו נעמוד ליד דוכן הפלאפל האהוב עליכם. אתם מוזמנים להזמין מנה או שתיים, כי אני נמצאת כאן עם דרור קרן, השחקן דרור קרן.
תיאבון, שלום.
תיאבון, שלום, השחקן, גם במאי, מחזאי, נדבר על כל הדברים האלה שאתה עושה, אבל זה כבר שנה פלוס שאתה רץ עם מופע, איש של ורומנסקה.
בגלל זה הפלאפל
שלנו. בגלל זה הפלאפל, כן, תכף אנחנו נסביר. שזה סיפור של חנוך לוין, שהמלחין יוסי בינון איבד אותו למופע של תזמורת, זמרת סופרן גוני קנעני, ואתה איש שלה מספר. גם מספר את איש של וגם מספר את רומנסקה. דייט שמתחיל בשיחת טלפון מאוד מבטיחה.
בדיוק.
במקום ללכת למסעדה מפוארת, כמו שרומנסקה מפנטזת, הוא לוקח אותה לדוכן הפלאפל.
כן, זה פתרון הביניים שהוא מציע כדי איכשהו להעביר את הערב. זה אחד הדברים הנפלאים עם יוצרים גדולים, שהם לוקחים אותך אל הקיצון. חנוך התעסק תמיד במים רותחים. דוגמאות קיצוניות, אתה פשוט בודק את עצמך. איפה אתה מול זה? כמו לוקח, כשהיינו קטנים, היינו משחקים במגנט, שני חתיכות מגנט, והיינו הופכים אותם ומנסים דווקא את שני הצדדים הלא נדבקים. זה מה שהוא עושה עם שני האנשים האלה. בוא ניקח זוג הכי לא מתאים שיש, בליינדד, עם כל הציפיות שאנחנו מכירים, אולי מעכשיו או
שהיינו צעירים יותר. זה עוד מהטלפון חוגה, תבינו, כן? זה לא מהטינדר.
בדיוק.
הוא מתקשר אליה.
אבל משהו אצל אנשים לא כל כך משתנה, בתקוות ובציפיות, במובן הזה שמגיע לי הכי טוב שיש, בזיקה אל מי שאני, ומה אני שווה, או בהיעדר מודעות מוחלט למה כן, או כל בן אדם מגיע, אבל מה אני נותן, מה אני מקבל, המסע ומתן הזה, הפנימי והחיצוני שאנחנו עושים עם האיש שמתיישב איתנו, או אישה, לבירה, או לפיצה, או לפלאפל.
או לשיחת רדיו, שהיא גם סוג של בליינדד, כי פעם ראשונה אנחנו נפגשים, אתה ואני. בוא נשמע קצת אותך עם מישל ורומנסקה, ואז ננסה לשמוע גם איך אתה הגעת אליהם, אל המופע הזה.
אוקיי, אז אני אקריא את ההתחלה בהתחלה?
כן.
ככה זה מתחיל.
ככה. גרינג, גרינג. הטלפון מצלצל.
כן, עוד לפני, הוא מספר, חנוך כותב כך, בחור אחד, רווק דלוח ובלוי שמו אישל, התוודע באמצעות הטלפון אל בחורה. שמה היה רומנסקה. ובטלפון היה לה קול נעים, אף מגרה, לא צייצן אלא עמוק ומחוספס מעט. היא לא דחתה אותו ולא ביקשה להתחמק מן הפגישה, עד רבה, התעתה חסד, הוכיחה רגש, הומניות, והסכימה. היה זה יום חמישי להיפגש עם אישל כבר במוצאי שבת. ועל שם מי רומנסקה, עוד שאל אישל בטלפון, הוריי יצרו אותי באווירה רומנטית. ולאישל ניתר לפתע משהו פעות במכנסיים. אכן, הורים נאורים, תרבותיים, אטמוספירה מינית, קול מגרה, מה עוד ידרוש לו גבר כהבטחה לעתיד? ואתה רק לך ותפוק בעליצות. ואולי תכיר את האימא. אישה ליברלית שובבה בת 40 לערך, ותתפוק גם את האימא. וכו' וכו'. ואז מגיע יום השבת, יומיים אחרי השיחת טלפון המבטיחה הזאת,
והם נפגשים. וציפור המכנסיים המנטרת, איך הוא כותב שם חנוך לוין, משהו נטרק בתוכם. טריקת דלת הנפשית הזאת,
כאילו היו שניהם בתים עומדים זה מול זה. כן.
איך אתה מגיע אל המופע הזה? עשית חנוך לוין כבר בעבר.
אישל ורומנסקה זה יוזמה נפלאה של יוסי בינון, חברי היקר, המוזיקאי המופלא הזה, שפשוט אמר, אני רוצה להקים תזמורת, ואני רוצה שהתזמורת תהיה פרטנר מוזיקלי, ולא רק מלווה בשטיחים כן, כאלה.
שזה התפקיד שלה.
כן.
כמו עוד איזושהי דמות שם שמלווה את אישל ורומנסקה.
כן.
במסע שלהם אל דוכן הפלאפל.
נפגשנו לקפה, והוא אמר, בוא נבחר סיפור של חנוך, שיכול, שהמוזיקה יכולה לשמש בו משהו כזה. שנינו אמרנו, הלכנו הביתה ואני אמרתי, תגיד מה עם זה, והוא אמר, בול מה שחשבתי.
בול, דרור קרן זה אישל.
לא יודעים.
רווק דלוח.
כן, לא יודעים, במובן הזה שיש בסיפור הזה הכל, באמת, אצל חנוך יש את הדבר הזה של... כמה שכבות תמיד.
זו, אגב, עכשיו, כמה שכבות באמת שקוראים את הסיפור, ועוד לא שמעתם איך אישל מתייחס לרומנסקה, אבל מיד אגב אצלי מנטר משהו הפמיניסטי במרכאות, אני אומרת. אבל אז אני באמת נזכרת באותו משפט ראשון, שחנוך לא מרחם על אף אחד, זה לא שהוא יש לו משהו, כותב משהו נגד נשים.
כן.
תחזרו טוב טוב ותקראו איך הוא כותב את הגברים.
פתטים באותה מידה.
כן, באותה מידה.
פתטים, אבל לא רק, כי מתי שוב שם, לא רוצה לעשות ספוילרים, בסוף הסיפור, נפתחת שם איזו תקרת זכוכית, והוא עושה זום אאוט, וכל הזמן, גם לאורך הסיפור, הוא שואל, אתם מסתכלים עליהם, ואתם צוחקים עליהם, אבל איך אתם?
בדיוק.
איך אתם מול זה, מול ה... יש שם משפט
בספר. איפה יש איזה רומנסקה שבתוככם?
כן, איך אתם, הוא אומר, מה גדולה היא? קטנות האדם. תסתכלו קדימה ואחורה, תביטו לצדדים, ותגידו, איפה אתם מול זה? וזה סוג של דבר, המראה הקיצונית הזאת, שאנשים הרבה פעמים אומרים, חנוך, זה סטריאוטיפי, וקריקטוריסטי, וזה כן. זה תמיד איזה גרעין אמת, שהוא מושך מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד קיצוני החוצה, אבל זה...
אבל יש שם עוד כל כך הרבה שכבות. אני לוקחת את חנוך אל משהו אחר שאתה עושה בימים אלה, כי חנוך זה גם המון משפחות ויחסים של הורים וילדים, ובימים אלה אתה משחק בהצגה הבן, שכתב המחזה הצרפתי פלוריאן זלר, שהיא חלק מעין טרילוגיה. יש האבא, שמדבר על אב מזדקן עם דמנציה, יש האם, זה מוצג כרגע בתיאטרון גשר עם אפרת בן צור, שוב אישה שהילדים גדלו והיא ככה נשארת לבד בבית, והבעל מבושש לחזור הביתה, ויש הבן, זוג הורים מתגרש, האבא עובר לחיות עם אישה אחרת, נולד להם תינוק, הבן נשאר בבית עם האם, ועולמו חרב עליו,
הבן
מתמוטט,
הקודם, מנישואיו הראשונים,
מנישואיו הראשונים, והוא עובר לחיות אצל האבא, כי אולי מצבו ישתפר. ואתה מגלם את האבא, אבא שעזב את הבית.
המחזה הזה הוא כזה, הוא כזאת מראה, אפרופו מה שאמרנו על חנוך קודם, שכבר בא, איך שהם הצגת אותו, התחלת מזה שהוא עזב את הבית, זאת אומרת זה העניין.
כן.
המחזה מתחיל אחרי.
כן.
המחזה מתחיל במשבר של הבן,
כן.
שבין 16, 17 כזה.
כן, בגיל ההתבגרות בתיכון.
ואנחנו לא יודעים מה קורה איתו. הסיפור הזה של, של להיות הורה, להיות אבא, להיות אמא. זלר, הזכרנו את חנוך, עוד דוגמה קיצונית, הוא לוקח דברים שאולי נתקלנו בהם ולוקח אותם עד הקצה, ושואל מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה של להיות אבא, להיות אמא? הדבר הזה שאתה מביא חיים לעולם. איך השיר של אריק, זה עוף גוזל, חתוך את השמיים, ומה אם הוא לא רוצה לעוף? מי אמר שהדבר הזה מובן מאליו? הבחירה הזאת בחיים? ומי אשם אם הוא לא עושה את זה? ואיפה מתחיל ההורה, החיים של ההורה, ואיפה החיים של הילד?
כן.
מה אתה מקריב? המחיר? הוא שואל את השאלות האלה עד הקצה. ולא נותן
כן,
מנוח.
יש שם סצנה שלך. אני קיים בזכות עצמי, אני לא רק אבא, או אם אני לוקחת את זה לחיים שלי, עם הקונפליקטים, אני לא רק אמא, כן? כמו עכשיו, אני יושבת איתך פה, בעבודה שלי, להקליט איתך תוכנית.
רוצה, צריכה,
צריכה,
זה מה שאת
כן,
עושה?
נכון. כן? צריכה גם פרנסה, כן? אז איפה זה נחתך עד הסוף, וכל אחד קיים בזכות עצמו, וזה, פלוריאן זלר עושה את זה בצורה מרתקת, אנחנו לא נגלה את הסוף, אבל זה תמיד המחזות אצלו, הם לא פשוטים, אז זה בתיאטרון הקאמרי. ודוד גרוסמן, אתה עושה גם בשנים האחרונות שני דברים, אישה בורחת מבשורה, אתה משחק לצד אפרת בן צור, אתה אברהם, שיחקתם, אתה אברהם, אהוב לי, הילד שרצה לעשות תסקיטים, ונפל בשבי המצרי, והפך להיות הלום קרב.
כן.
זה אברהם שאתה מגלם אותו, ומצד שני, דובלה ג'י.
דובלה ג'י.
הגיבור של סוס, אחד נכנס לבר, הסטנדאפיסט עם הסיפור הטרגי, וזה אתה ממש לוקח גם מתוך החיים שלך, כי אתה עושה סטנדאפ ומופיע כמופע יחיד מול קהל, ופה אתה עושה את החיים הטרגיים של דובלה.
והוא, אם אנחנו נערים בגיל ההתבגרות, אז כינן, עם זלר, אז הנה יש לנו איזה קו מנחה, דובלה, חוזר אגב, מקרה אמיתי, שסופר לגרוסמן, נער, באר אורה, אפשר הרבה אנשים בעלי 60-70, יותר כן, משהו כזה, זוכרים את זה כשמה, איפשהו ליד אילת, מחנה גדנה, שהיו נוסעים אליו, זה סיפור שמישהו סיפר לו, שפשוט בוינה, הוציאו אותו מהאויל, ומספרים לו שהוא בדרך להלוויה בירושלים, אבל לא אומרים לו מי.
כן, של אחד מעורב.
של אחד מעורב, אבל לא אומרים לו מי. ג'נגלרות, אז הוא לא יודע איך לקרוא לזה, הטירוף,
כל הדרך מהנסיעה,
מהדרום לירושלים, לבית אלמין, הוא מחשב בינו לבין עצמו, מי הוא רוצה שימות.
אמא או אבא.
ולתחושתו, בגלל שהוא צודק, אני לא אעשה ספוילר, שהוא צודק בסוף, הוא לתחושתו הרג את מי שמת בסוף. וככה הוא חי עם ה...
אתה רואה איך כל החומרים שלך מתקשרים אחד לשני, אתה רואה? זה הבן של פלוריאן זלר.
יש פה סופרים, יוצרים, אומנים גדולים שמתעסקים ב... אני מודה שכשחקן ברמת ה... איך להגיד, במה שמתערבת הנפש, הייתה הרבה רתיעה, גם עם דובה לג'י וגם עם אברהם בישה בורחת מבשורה, שהוא... הרבה יותר מאברהם, מכל היצירה הזאת, כן? שדוד כתב כדי למנוע באיזשהו אופן כדי לשמור על בנו.
כן,
וזה,
אורי.
וזה לא צלח. לבחה,
כן.
הדבר הזה נוגע בחיים, באופן חיים, בחיינו כאן, באופן כל כך ישיר ועמוק וכואב, שזה הפחיד אותי. זה הפחיד אותי.
כן. אתה יודע שאני קיבלתי את הספר הגיע ב-2008. הייתי ממש בשבועות האחרונים של ההיריון, כשהוא יצא, אני זוכרת שהוא הגיע, מגיעים אליי הרבה ספרים, ונבהלתי ממנו. זרקתי אותו על המדף איפשהו למעלה בספרייה, וכשהילד שלי נולד אחרי כמה ימים, כשאני בתוך בבית עם כל הבלבלה של ההורמונים וזה, והוצאתי אותו יום אחד מהספרייה, נשכבתי איתו עם התינוק, הבן שלי התינוק עליי, והתחלתי לקרוא אותו. מופרע. זה מה שעשיתי.
לא, זה...
או שזה לא מופע.
זה גם מובן. זה גם כן. מובן. כי יש משהו בכתיבה ברמות האלה, בוודאי, בוודאי, בדיוק, זה סרט תיעודי נפלא על גרוסמן, אני ממליץ.
נכון, עכשיו של עדי ארבל.
לדוק אביב האחרון. כן. שהוא, אני לא זוכר, הוא מצטט בסרט או את בולי, א' בית יהושע, או את עמוס עוז, שהם אומרים לו, הוא אומר להם, רציתי שאחרי מותו של אורי, הם באים אליו בשבעה, הוא אומר להם, רציתי לשמור עליו דרך הספר הזה, כן. והם אומרים לו, תמשיך לכתוב, הספר ישמור עליך. ויש משהו באמירה הזו, אני זוכר את השקט הזה, שבאמת אפשר היה לחתוך בסכין, ערב ערב, ברגעים מסוימים, בהצגה, שחותכת ונוגעת ב-DNA של החיים שלנו כאן. הורים של חיילים, שעברו את זה, אם זה נגמר רע וכואב, או אם זה נגמר קרה, או אם זה בתוך תהליך שבו, נגיד,
עכשיו אתה גם מדבר על אישה בורחת.
אישה בורחת,
כן. אישה בורחת מבשורה, כן.
המאכלת הזאת שאנחנו חיים לצידה, או בתוכה של כאן.
כשאתה נמצא על הבמה, משהו אולי מתמוסס במשחק פתאום, אתה רוצה לסגור את הפער בינך לביני כצופה, זה לא רק מקצוע פתאום השחקן, זה לא רק התפקיד.
זה משפיע מאוד הסיפור, על הסיפורים שאני בוחר לספר, שאני תוהה ביני לבין עצמי מה אני עושה פה ולמה בחרתי במקצוע הזה, ואגב שנת הקורונה הזאת מאוד מאוד הקצינה את השאלה הזאת, כי פתאום נהיינו לא חיוניים, סיפרו לנו שאנחנו לא חיוניים, הבולשיט הזה זה רק בעיניי, הבנתי כמה...
אתם חיוניים.
כמה תרבות חיונית, והיא האלטרנטיבה, והיא מותר האדם על כל דבר אחר, ובעיקר שאתה מתעסק במגפה עולמית ובשמירה על הגוף, והנפש והרוח, זה כל מה שנותן את הקונטרה. אני גם מרגיש את זה עכשיו מאוד, מאוד, בצמה שהקהל ממלא את האולמות, גם באיש של אורמנסקה, גם בסוס איך אני נכנס לבר, גם בהבן, אני מרגיש שזה מאוד משפיע עליי בחומרים שאני רוצה לספר, מה אני רוצה להתעסק. אנחנו מדברים פה על דברים ברומו של עולם, אבל אני בן אדם מאוד מאוד, שצחוקים מאוד מאוד חשובים לי, ואני שטוטניק לא קטן, והומור, אבל בכל מה שסובב אותנו, במה שניבט אלינו מהחלון, אם אנחנו מסכימים לראות, זה בוער, ואי אפשר... לטטה מתחת לשטיח, וצריך לגעת, וכשאני מתלבט אם זה קשה לי או לא קשה לי, ולגעת בזה או לא, אני לאחרונה מכריע שאי אפשר שלא.
ואתה אבא לילדים.
אני אבא לילדים, כן.
אתה מדבר איתם על זה, חלקם ילדים גדולים כבר, יכולים לקרוא את הטקסטים.
מדבר, וכן, ולא פשוט לי. נגיד, הבן שלי הגדול ראה את הבן. לפני כמה זה הייתה, היו שיחות לא פשוטות. אני כאילו... זה עשה, זה החזיר אותנו לבית שלנו, כי זה אל גיל העשרה, ואל משבר, ואל תקופה שהיינו רחוקים קצת, ואתה לא תמיד, החיים לא מזמינים, בוא נשב רגע ונדבר על מה שהיה בגיל 14, זה לא את המובן מאליו שהתקדמנו, אבל פתאום משהו כמו... הצגה מאוד מאוד קיצונית, במקרה מאוד קיצוני, טסט קייס כזה, שאתה רואה מול עיניך, ואתה אומר, רגע, איפה זה מולי? איפה זה בחיים שלי? איפה זה היה? ורגע, רגע, לא דיברנו את זה אף פעם. אתה זוכר ש... ופתאום הוא אומר לך משהו שלא חשבת עליו, והוא אומר את זה מעיניים שלו היום, עם איזה פרספקטיב, ואתה עונה, אבל אתה יודע ש... 1, 2, 3, ואני עם אמא שלך, ו... ואתה מולי, ואחיך, וזה, וזה נפתח, זה נפתח, והזדמנות לשיחות ולדיאלוג בריא, שהוא בעיני מהות החיים.
יש עינה עמוק, בלי חלומות, לפני שנתיים נרדמה ומאז לא קמה עוד. היא ישנה עמוק בלי חלומות, לפני שנתיים נרדמה ומאז לא קמה. ולמה לה פתועה מפחד, ממיסים ומכאב, וחיוכה שקט שקט עם השנים הולך ומתרחק. יש עינה עמוק בלי חלומות, לפני שנתיים נרדמה ומאז לא קמה עוד. ¶¶
ממיסי ומכאב וחיוכה שקט שקט עם השנים הולך ומתרחב
טוב, נתחיל לדבר על הספרים האהובים. אתה רוצה להתחיל עם גרוסמן אולי? כי כבר הזכרנו אותו. סוס אחד נכנס לבר, דווקא סימנתי לי אותו בסוף השיחה, אבל כבר דיברנו עליו.
אין פה איזה סדר, אני מחזיק פה. בידי את העותק של הספר שעבדתי עליו.
מתי קראת אותו פעם ראשונה?
אני חושב ששמעתי עליו כשהוא יצא, ואז מיכה לוינסון אמר, אני רוצה, אני חושב עליך, ואז הוצאתי אותו מהספרייה וקראתי. עם הרבה, עם הרבה התנגדות. דובה לג'י זה, זה גיבור עם הרבה קוצים. יש פה משהו דוחה, הומור שחור, שלפעמים נורא מצחיק, ולפעמים באמת כאילו אלים וחוצה גבול במקומות שאני כסטנדאפיסט, אני לא סובל. במובן הזה של מנצל קהל או יורד עליו, או שהחומרים פתאום נהיים על מה שקורה באותו רגע. וממש התמהמתי עם התשובה, אז כאילו לשחק במחזה על פי גרוסמן זה חלום.
כן, כשאתה עובד על המחזה הזה, אתה באותה עת כבר משחק באישה בורחת מבשורה.
כן,
זאת אומרת,
כן.
הטקסט הגרוסמני לא זר לך.
כן, אבל זה, אני לא
אשם שאגיד, נכון.
יש משהו אחר לגמרי נכון. ביצירה הזאת. גם גרוסמנים מובהקים, אני אומר במרכאות, אנשים ש... מבחינתה, מישה בורחת, או עיין ערך אהבה, או הדקדוק הפנימי, או מישהו לרוץ איתו, זה, זה באמת, באמת, דוד, בקובע אחר, בעיניי זו גדולתו, היכולת שלו להתחפש ככה, לדבר בשפה כל כך אחרת, כל כך, כמעט בוגדת במרכאות,
בספרות,
ובפיות, ובתיאורים, אבל כן לגעת בנפש בכניסות דרך חדרים אחרים נסתרים ובאופן מופלא וכמי שעושה סטנדאפ באמת יש פה מישהו יש פה כותב שמבין במה ונכנס לאורגניזם של של המסע ומתן הזה הדיאלוג בין אומן לקהל,
כן,
בוודאי במופע לא טוב.
זהו, כסטנדאפ זה צריך את הקהל כל הזמן, את התגובות, את האנרגיה, את הנשימה הזה, זה חלק מהמופע. הרעש הזה של הקהל הוא חלק מהמופע. אז בוא תדגים אולי איזה קטע קטן מהספר, שאיך אתה הופך אותו, כן, או שתקרא מהספר.
תענוג, תענוג להחזיק את הספר ביד.
כן, דרור פה באולפן עם הספר ביד, הוא לא צריך לזכור את הטקסט בעל פה, הוא לא בקאמרי?
לא, ברצינות. אתם יודעים מה זה, היום להחזיק נפש? להחזיק נפש, זה אשכרה אביזר מותרו. תעשו חשבון, תראו שיוצא לכם יותר יקר מצמיגי מגנזיום. נפש הכי פשוטה, אני מדבר איתכם. לא תגידו שייקספיר או צ'כוב או קפקה. דרך אגב, חומר לא רע בכלל. ככה לפחות מדליפים לי. אני באופן אישי לא קראתי. הנה, קבלו וידאו מרגש. יש לי דיסלקציה קשה. סופנית, נשבע לכם. כבר כשהייתי עובר, גילו לי את זה. הרופא שיבחן אותי, הציע להוריי לשקול הפלה. הקהל צוחק, אני לא. את זה אומר אבישי, זה שצופה על דובלה.
כן.
במעומם אני זוכר שהיה מזכיר מדי פעם ספרים שהכרתי את שמותיהם, וידעתי שאבחן עליהם בבגרות בעוד שנתיים, והוא דיבר עליהם כאילו באמת קרא אותם. החטא ועונשו היה ביניהם. אם אני לא טועה גם המשפט או התירה. עכשיו על הבמה הוא ממשיך להטיז בקצב מסחרר שמות של ספרים וסופרים, הוא מבטיח ליושבים באולם שהוא בחיים לא קרא אותם. ואצלי מתחיל איזה גירוד בגב למעלה, ואני תוהה אם הוא סתם מתחנף עכשיו לקהל, מוכר לו פשטות ועממיות, או שהוא זומם משהו שבסופו של דבר יגיע עד אליי. אני מזרז בעיניי את המלצרית. כי בסך הכל מה אני? הוא מצטבר. אני סוגה תחתית אני. לא ככה? וככה הוא פונה בכל גופו אליי, ומתיז חיוך מר, כי מה זה סטנדאפ? חשבתם פעם? תשמעו ממני, נתניה, סך הכל בידור די פתטי, אה? בוא נודע על האמת, אתם יודעים למה? כי מריחים לנו את הזיעה, את המאמץ להצחיק. זה למה.
כשהוא מפרסם את הספר הזה, אתה כבר אחרי כמה שנים שאתה עושה.
כן, אני...
המופע שלך מצד שני.
בדיעבד שמעתי מקום המקורות ובסוף גם ממנו, שהייתי לו בראש קצת.
שהוא בא לראות אותך.
שהוא כתב את זה. אני... מה שגרם לי להשתכנע באמת זה ההבנה הזאת שמתישהו, כשאתה מצליח לרדת עוד שכבה, זה מה שפיץ שיושבת באולם אומרת לו, יושבת באולם בנתניה, בספר כמובן, וגם בהצגה אצלנו.
אישה שהייתה...
היה גרניש והמשחקת.
מילדותו.
כן, חברת ילדות שלו. והוא לא מזהה שיושב, היא על הספקטרום, הוא מעלה אותה לבמה, משפיל אותה, ועושה מן הצחוק באופן הכי זול שיש, והיא מתישהו אומרת לו כמו שרק ילד יכול להגיד לך. וזה, יש את זה לאנשים עם... אנשים על הספקטרום, כן. את היכולת לראות בלי אינטרס, פשוט לראות אותך כמו שאתה. והיא אומרת לו, מה קרה לך? אתה לא היית ככה, אתה היית בן אדם טוב. והדבר הזה מבקע אותו, כמו שסטט מבקע אבן בנקישה קלה, הוא יודע בדיוק איפה לתת את הנקישה כזה, וזה סודק אותו, והוא לא מצליח להניח למשפט הזה שנאמר לו, כי הוא יודע שהיא צודקת. הדבר הזה, זה היה הדיל ברייקר מבחינתי, הגיים צ'יינג'ר, איך לקרוא לזה שאמר, אני חייב לעשות את זה, כי אני מרגיש שהדבר הזה נכון לכל בן אדם, גם אם הוא לא מקרה קיצוני כמו דובה לג'י. ובתקופה הכהה הזאת, גם בקף וגם בקוף, שאנחנו חיים בה, שבה אנחנו, אין לנו סבלנות, ואנחנו מוכרים לטלפון ולגירויים מהירים ו... אנחנו נתפסים להכניס אנשים למגירות ולמה שאנחנו רואים, ואנחנו שופטים מהר, והאיש הזה שעומד לפנינו על במה בנתניה, ונדמה לנו כמשהו אחד הולך ומתברר כמשהו אחר לגמרי, רוטט, חשוף, פגיע, מבקש חיבוק.
תגיד, אגב, סטנדאפ וזה שהיא אומרת לו, אבל אתה לא היית כזה, או למה אתה מדבר ככה? השנים האלה של הפוליטיקה זויות, פוליטיקלי קורקט, מיטו, גורמות לך לשנות דברים שאתה כותב, שאתה מופיע איתן? זאת אומרת, אתה יודע, הסיטואציה הזאת שכל משפט שלא נגיד תמיד יפגע במישהו.
שאלה מצוינת.
איך עושים סטנדאפ ככה?
על אחת כמה וכמה בארץ.
כן.
ארץ בוערת. ארץ בוערת, איפה אתה לא נוגע, כואב למישהו. זה עניין עולמי, ואצלנו על אחת כמה וכמה. מסתכלים מה קרה במלחמה האחרונה, גל גדות אמרה, אני מזדהה עם הקורבנות של שני הצדדים. מיד שתגידי שני הצדדים, באיזה חוצפן. המובן מאליו הזה שאם אתה מפה, שגם את זה אפשר לדבר, מה זה מפה? אתה דמוקרטי, אתה יהודי, איזה תעודת זהות יש לך? האם זה... פוליטיקת הזהויות הולכת הכי, הכי עמוק והרבה יותר מצבע עור
כשאתה כאדם כותב, כי אתה גם כותב, אז כשאתה משחק מחזה של מישהו אחד, זה משהו אחר. אבל כשאתה משחק את החומרים שאתה כותב, שאתה מופיע איתם.
צריך להיות מאוד מאוד מתוחכם כדי להגיד משהו על החיים בארץ הזאת. מתוחכם כדי לפגוע. אתה צריך להיות חכם. אתה לא יכול לצאת ראש עם כולם. אין דבר כזה. זה גם, יש משהו באומנות כן, שאמור להטריד אותך, שתשב בכיסא, וגם אם זה מצבן לך, תתעצבן, זה בסדר. אני לא מדבר על חציית גבולות שאין בטעם, אני מדבר על משהו שמוביל אותך לאיזשהו מקום.
גם של אומנות, לא של באמת איזה בדיחות נמוכות, כי זה הכי קל לעשות אותן.
היה גולו קודם 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, באולפן השחקן דרור קרן, היום איתי עם חמשת הספרים האהובים עליו, אנחנו ממשיכים לספר הבא. הזכרנו צ'כוב קודם, הזכרנו השכבה, השכבה זה חנוך נפרד מן החיים דרך סיפורים של צ'כוב, אז יש עוד מישהי שמאוד אהבה את צ'כוב, זה נלך לספר הבא שלך, הספר השני, רונית מטלון, זכרה לברכה, גם היא זכרה לברכה, לא להאמין, בקושי הייתה בת 60, הסופרת גם האהובה עליי, והקלה סגרה את הדלת, הרומן האחרון שלה, שגם הוא אגב סוג של סטנדאפ, רונית תמיד הייתה מלאת הומור, מרגלית, רגע לפני החתונה,
כל המשפחה. למה זה סטנדאפ בעינייך?
כמעט, היא צוחקת שם על הישראליות ועל המשפחה, וכל האנשים האלה שמנסים לעזור לה, הפסיכולוגית הזאת שמביאים לבעולה על מנוף, כדי לנסות לדבר אליה דרך החלון. נגיד,
סוג של קומדיה.
קומדיה. קומדיה שחורה גם כן.
מתוחכמת, כן.
מרגלית צריכה להתחתן, נימתי.
כן.
אבל היא סוגרת את הדלת על מנעול ובריח, ולא יוצאת החוצה, כבר כולם לבושים יפה בדרך אל האולם, והיא אומרת, לא רוצה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, כן. לא רוצה, שלוש פעמים זה נפתח ככה, לא מתחתנת, לא מתחתנת, לא מתחתנת. ומתי, אהובה, יושב ליד הדלת, ביחד עם אמא שלה וסבתא שלה ובני המשפחה שלו, ומחכים שאולי תפתח את הדלת. וברקע מרחף שם צ'כו ולאה גולדברג, ואנחנו לא יודעים מה מרגלית, מרגי עושה מאחורי הדלת הסגורה.
כן, כן. זה ספר ש... הפך אותי, אני אגב השתעשעתי חודשים ארוכים אפילו התכתבתי עם ביתה של רונית במחשבה אולי לעשות מזה, הנה מעניין שגם את אמרת איזה קומדיה. אני אגיד בהקדמה לזה,
קרת את רונית?
לא, לצערי לא, לצערי לא, אבל בכל רעיון שלה שתיתי לרוויה, כל מילה שלה בצמה גדול. אני רוצה לי לאחרונה להיפגש עם, דור משעני הסופר הנהדר, שאנחנו עושים איזה מפגש כזה בין שחקן וסופר מול קהל, ודרור ערך את הספר הזה, ערך את
דרור ערך כמה ספרים שלה, גם את הספר שיצא אחרי מותה,
כן, וההסתכלות שלו על ה... איכשהו מנתח את ה... את ה... אז ראה לי מאוד מאוד להבין, ויש בזה, הוא אמר לה, הוא גם אמר לה את זה, כשהוא קרא את הטיוטה הראשונה ששלחה לו, זה סוג של בלש. אני צחקה, אמרת, מה פתאום?
כדרור משעני כותב ספרי בלש.
כן. הוא אומר, ואני מבין מאיפה הוא אומר את זה, אתה, יש פה איזה, אני חושב שזה למה הספר הזה תפס אותי, ולא הניח גם... הרבה זמן אחרי, ועכשיו לקראת הפגישה שלנו, עוד פעם חזרתי אליו קצת, אתה מתחכה פה, אחרי איזה סוד נעלם, שהוא כל מה שבעצם אומנות מנסה לעשות. אנחנו באים לחיים האלה כבני אדם, אני אומר, ומה שאומנות מנסה לעשות זה לסגור איזה פוקוס, לסגור איזה חלון, לעשות איזה פוקוס, אני מתכוון, או לפתוח איזה חלון, או דלת על אמיתות מסוימות, כן? זלר מתעסק במהי הנפש הזאת, מה זה חיי הנפש האלה, שיפטרו את המשבר שהנער הזה נמצא בו, מה יש בין גבר לאישה, שחנוך מנסה להבין באישר, אישל ורומנסקה, ומה יש בקלה, שאחרי החלטה גדולה כזאת, אישה, שהחלטת כבר, ויש מוזמנים, וזה אומרת לא, לא. מה המשמעות הלא הזה? מה זה הסוד הזה? והוא אומר, אולי אני אגיד את זה בסוף, אבל קודם אני רוצה להקריא את מתי. מתי בעלה, ש...
מתי, זה שאמור...
אמור להתחתן להיות... איתה, מדפק על דתה, מדפק על דתה.
אז רגע, אולי נעשה פה וידאו קצר שאתה עושה את מתי, שהוא באמת איזה מין דמות שגם רונית אמרה באחד הרעיונות, שהיא מזדהה אולי עם מתי יותר מאשר עם מרגי.
כן. מתוך והקלה סגרה את הדלת של רונית מטלון. מתי מתדפק על דלתה של הקלה, המסרבת להתחתן איתו. זה בגלל מה שהיה אתמול בערב, מרגי? זה שרבנו אתמול? אבל השלמנו בסוף, זה מה שאני לא מבין. כשהלכתי ממך בלילה, השלמנו והכל היה בסדר, וליבית אותי לאוטו, ואחר כך רץ וערת את ירון שיביא לי קבלים, כי האוטו לא נדלק. אז מה נהיה? מה נהיה מאז? אבל אולי תסבירי לי בכלל על מה רבנו? על מה רבנו? שעתיים שתקת לא אמרת כלום. שעתיים. לא הבנתי, וגם עכשיו אני לא מבין. איך מישהו יכול לרדת ככה מהפסים? אבל לפחות אמרת. ועל מה היה כל זה? על מה? מרגי, את שומעת אותי? אם הייתי מספר למישהו על מה היה כל הקטע הזה, הוא לא היה מאמין, נשבע, אנחנו לא היה מאמין. גם אני לא מאמין שאני מספר את זה. שאני מספר את זה לעצמי. מה הייתי אומר? שהחברה שלי, האישה שאני הולך להתחתן איתה מחר, עשתה את המוות לעצמה ולי, על זה שבזמן שראינו סרט בטלוויזיה על לאה גולדברג, אמרתי שחבל שלא הכרתי אותה ופגשתי אותה, ואולי הייתי אוהב אותה באמת, ומצליח להציל אותה מכל החיים הקשים האלה שהיו להם גברים שלא אהבו אותה. זה מה שאמרתי, מרגי. אבל היא מתה. לאה גולדברג מתה. כבר שנים.
ויום אחד מרגי קוראת איזו ביוגרפיה של צ'כוב, ומתי בא לבקר אותה, והיא פותחת לו את הדלת והיא בוכה, והוא אומר לה מה קרה, והיא אומרת לו, צ'כוב מת. הוא כבר 100 שנה מת, אבל עכשיו הוא מת. לאה גולדברג מת, צ'כוב מת. אז מה תפס אותך בקטע הזה? אתה רואה איזה מצחיק.
כן, בטח שכן, ברור. אני אצטט את דרור משעני.
כן.
שדייק במילותיו, באמת. מבחינתי, נגע במהות יצירתם, כמו שאני תופס אותם מבחינתי, ובוודאי בספר הזה, הוא כתב, נותר רק לעמוד מול היצירה, פנים מול פנים, ואז לוותר. לוותר על הניסיון לכפות על מרגי משמעות שהיא מסרבת לקבל על עצמה. לוותר על הניסיון לגלות את פניה בכוח דרך מעשה הפרשנות. ספרות גדולה היא מעשה של סירוב והתנגדות, אומרת לנו רונית. ובדיוק בסירוב הזה, להתמסר למובן אחד, להסבר אחד, לאמת אחת, תמונים כוחה ואולי גם מוסריותה.
וזה גם נכון לזה שכל הזמן רצו, לא רק אותה, עוד סופרים ממוצא מזרחי, להכניס למגירה ספרות מזרחית.
היא וכן,
בעתה בזה בכל... ספרות זה בדיוק המקום שבו אתה מסכסך את כל הזהויות, ופורם את הכל.
כן, אני עוד פעם חושב גם על זלר, גם על דובה לג'י של גרוסמן, זה לא זהות אחת, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא מה שנדמה לכם.
יפה, זה לא מה שנדמה לכם.
תתערערו, תזוזו מהכיסא, אני...
יפה, כמו משחק הכיסאות.
כן.
ורגע אחד גם שלא יהיה לכם איפה לשבת, תעמדו. גם אופציה,
כן,
יפה.
לא פשוט, תשאלו,
משחק הכיסאות לזוריות. נראה לי שאנחנו נשארים, אתה יודע, ככה באווירה של חנוך לוין ורונית מטלון ודוד גרוסמן, אנחנו הולכים לשלום עליכם. הוא הרי מבצבט שם מחנוך ברור, ומדוד גרוסמן שאהב אותו ברור, אולי גם בדרכו דר מירונית. שלום עליכם, השטטל היהודי.
קטרי לבקה.
עירם של האנשים הקטנים הפעם, זה הספר. בני מר תרגם אותו, נכון, אם אני לא טועה?
בני מר, כן, כן.
יידיש?
כן. נהדר, זה עונג צרוף, אני מודה שמדי פעם אני שולף אחד מאלה, העניין הוא שזה סיפורים, באמת זה לא, לא אני לפחות ב...
אי שם חבויה, בפינה רחוקה, פרושה משאר העולם שסביבה שוכנת להעיר. הזאת, כמו יתומה וחלומה, מחושפת ושקועה בעצמה, ממש כאילו לא נגע בדבר מכל המהומה, ההמולה, הריצה והגיעה, זאת עירם של האנשים הקטנים. מתי אתה מגיע אליו? שלום עליכם?
כל מיני הזדמנויות של שמישהו מקריא, תרבות זה חבר מביא חבר.
זה גם מה שאני הכי אוהבת, שסופר או משורר, שולח אותי בתוך הטקסט שלו לקרוא משהו אחר.
כן, או בתוך הטקסט שלו, או בתוך, זה לא חייב להיות בתוך ספר.
כן, או בסרט.
ציטוט של משהו שם, אם הוא גדל עליו, זה שאני הכי אוהב, שפתאום אני מזהה שמישהו שאני נורא אוהב, אני קורא שגם הסופר שאני אוהב, אוהב אותו. זה קורה לי עם מוזיקאים, נגיד, זה גם עם חברים קרובים, אגב, זה נורא כיף לגלות, זה כאילו הנפש, הנשמה נמשכת לדברים דומים. הדבר הזה שהוא, אני מנסה כזה לפסיכולוגיה בגרוש, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהביוגרפיה.
כמה אתה לוקח לשעה? כפסיכולוגיה, הפוך אתה אומר, אני הפסיכולוגית.
אני המטופל, תמיד. המטופל התמידי. כן, זה, את יודעת, ההומור, גם יידיש ומזרח אירופה, משפחה עם שואה ברקע, משפחה של אבא. עם אמא מרומניה, טרנסילבניה, אזור הזה, וזיכרונה לברכה, אמא שלי כבר, והם במשפחה של אבא, אלה שלא לא לא ברחו ונספו בשואה, הם ברחו לרוסיה, ואז בגשר כשהייתי עשינו את איסק באבל, עיר סיפורי אודסה, וזה זה היותר העיר הגדולה, זה לא השטייטל, זה היהודים העבריינים, זה היהודים הסופרנוס, אני לא יודע איך לקרוא להם כאלה, היה גם כאלה מסתבר, אבל יש משהו שאני לא יודע, הנפש נמשכת אליו, אל העיירה ולהומור הזה ולאידיש שמצחיקה אותי, גם אם אני לא מבין, זאת אומרת שמעתי אידיש בבית, סבא וסבתא, ולפעמים אבא עכשיו כבר לא היה מדבר, כי אין, לא נשאר לו עם מי, אבל אני זוכר את זה, ג'יגן ושום אחר, שסבא וסבתא היו רואים אותם בלודג' ואחר כך בארץ, שהם באו והופיעו איפה? באוהל, בנחמני, בשבתות, בבוקר. הדבר הזה אני נמשך אליו, ואני איכשהו בגיל צעיר, גיל העשרה, התוודעתי לאיזה שיר ישן, זאת אומרת, זה היה קיים כבר שנים, אני לא הכרתי, ששלמה ארצי הלחין למילותיו של נתן אלתרמן, וקוראים לו מכתבו של מנחם מנדל.
עוד גיבור של שלום עליכם.
כן.
זה שנוסע לכל מקום כדי לעשות כסף.
כן.
ואשתו כותבת לו מכתבים וגוערת בו. אתה משאיר אותי פה לבד עם הילדים, ואין מה לאכול, ואתה בחלומות שלך.
בדיוק. הלופט גשפט שאתה עושה.
לופט גשפט, בדיוק, כן.
אלתרמן ביכולתו המופלאה לאסוף אנשים, דמויות ועולם שמת אחרי השואה, שם את זה בשיר אחד. שיינה שיינדל שלי, זוגתי היפה, בין אבי מלבנה נוגעת. שיינה שיינדל שלי, דרך ליל וסופה, בראשי החולם את נוגעת. בקפוטה שלי רוח ליל ממרת, ושמות כובעי עלי עורף ממצח. כך הלכתי חיים, כך שוכב אני מת, כי דמותי, כך אומרים, היא בת נצח. שיינה שיינדל שלי יורד שלג לבן, אין אדם, כולם תמו, הביני. טוב ימת ומת מוטל בן פייסי החזן, מת האיש היקר, הדוד פיני. וגם טופל לנח, טוטוריטו התם, נח פעות ומחייך עד מוות, נצחיים הם שחוקו ובחיו של העם, כי טופ אלה הוא בן על מוות. ככה אלתרמן זה... ככה אני מוצא את עצמי כנראה חוזר...
הדמויות של שלום הלחם.
שלום הלחם, וליהוד למד פרץ, שבתרגום הסיפורים שאסף דורי פרנס המופלא.
זה הספר הבא. אז רגע, אז אתה רוצה לקרוא משהו קטן מרם של שלום הלחם, לפני שנעבור ליהוד למד פרץ?
את ההתחלה של שני משלוחי מנות.
אה, זה הכי מצחיק. על המשרתות שנשלחות עם המשלוחי מנות ממשפחה אחת לאחרת.
שני משרתות בדרך בפורים, זו הולכת להביא משלוח מנות למשפחה אחת, וזה ככה. והן בעצם נורא רעבות. כן. ראשונה גילתה נחמה, לשתיהן קוראים נחמה. ראשונה גילתה נחמה האדומה את משלוח המנות שלה. נחמה זו שירתה אצל זלדי, אשת רבי יוסי, והסתקרה 4.5 רובלים לחורף, בתוספת ביגוד והנעלה. אכן היו אלה בגדים, במרכאות תולות ונעליים. אך מילא, הסמלה הייתה סמלה, ואפילו מלאה טלאים, בכל זאת סמלה. אלא שהנעליים היו נעלי גברים, שנעל מנשה, בנה של זלדה אשת רבי יוסי, בחור שכף רגלו רחבה כגיגית, ונוסף לכך הוא נוהג להקם את העקבים. אכן נעליים אבות. משלוח המנות שנשאה נחמה האדומה היה מורכב מאוזן המן, גדולה ונאה, ומלאה בפרג משני כיסנים, אחד פתוח וממולא בפתיתים מסוכרים, והאחר מעוגל ומשני צידיו צורות נהדרות, וכן צפיחית בדבש שצימוק נעוץ בליבה, חתיכה גדולה ומרובעת של מגדן, פורסה נאה של עוגת דבש, שתי חלות קטנות ומתוקות, וחלק הארי של תופין דגן שעלה השנה לזלדה יפה מבכל השנים שעברו, בין שהיה הקמח משובח, בין שהדבש היה טהור, בין שנאפה היטב ובין שהקציפו אותו כהוגן, היה עטופים ממש כמו קר רך ורחב. קיצור, הם מתחילות לאכול, ולא הרבה נשאר
משתו.
זה דרור. עושה, כן, כן, זה עושה חשק לסוכר.
ולגשת לוועד העובדים הקרוב עם איך שהם מתייחסים למשרתות היהודים האלה מהשטטל. ולא רחוק משם, יהוד למד פרץ, עם הסופת סיפורים שלו, עיר המתים, שדורי פרנס עשה.
יצחק ליבוש פרס.
הוא אגב היה עורך דין, וכתב רק קצת, כעסק בעריכת דין.
כן.
הוא הסתבך שם, בגלל שהוא התחיל לכתוב דברים ככה מאוד, לא לפי הקודים הדתיים, קצת התפקר. כן. אז אחד מהיהודים הדתיים הלך והתלונן עליו, ואז השאו אותו מעריכת הדין. והוא לא הצליח להחזיר לעצמו את הרישיון, אז הוא התיישב לכתוב סיפורים.
כן.
לא היה לו כל כך כסף מה לאכול, אבל אנחנו זכינו בסיפורים, זה גם דורי פרנס כותב שם בהקדמה היפה לספר הזה.
כן? כשאתה, איך, יש את הביטוי הזה, צופה לישראל? צופה לישראל.
צופה לבית.
צופה לבית ישראל?
כן, הסופרים או האומנים החשובים, שומרים עלינו עם הכתיבה שלהם.
שומרים, מביטים עלינו, מראים אותנו, את יודעת, כל סופר, משורר, מחזאי זז הצידה, ומתי, לפעמים, מביט גם אל הקהילה שבה הוא חי, לחברה שבה הוא חי, והנה את מספרת על... כשאתה מעיד על הקהילה, זה משהו כן. שהיא לא, לא נראה לה, אם היא הרבה פעמים מקיעה, מוקיעה אותך החוצה. והוא אכן היה, אבל היה לו איזה חמלה והומור, וכן, אינו חוסך את שבטו מהממסד הדתי,
כן,
והולך אל האנשים, ולא אל המוסדות, ולא אל המסגרות, ולא אל מה של הקהילה, נדמה לה שאיך שהיא רוצה להיראות.
זה עוד לא יצא לך לשחק, נכון? שלום הלחם, או יהוד למד פרץ, או טוב, הפרויקטים הבאים.
כן, אבל צ'כוב אני
מתעתד
לעשות.
כן, מה?
וניה.
ואתה?
זה היה חלום חיים, כן, כן.
אז מה אנחנו קוראים מעיר המתים?
הטפת מוסר. ככה זה הולך. הולכות שתי נשים בפאתי העיר, אחת יהודיה גבוהה, כבדה, עיניים רוגזות, צעד מהדהד, השנייה יהודיה צנומה, חיוורת, קטנה, בראש מושפל. לאן את מובילה אותי, חנה? שואלת השנייה. חכי עוד כמה צעדים. תראי, שם לגבעה. בשביל מה? שואלת שוב השנייה בקול דואב, שבור, כאילו משהו כמעט מפחיד אותה. את תשמעי. בואי. ככה הן מגיעות לאיזה מקום, היא מתחילה עם הטפת המוסר. תקשיבי, גרונה, כל אדם הוא חוטא, אבל את ודאי וודאי. ודאי וודאי, גרונה. לא לחינם הובלתי אותך מחוץ תעיר אל הנחל מעבר לשדה. לא אוויר צח, ברוך השם, אנחנו צריכות. תראי, גרונה, אמא, ובפרט אלמנה של סופר כשר, צריכה... מה היא צריכה? היא צריכה להיות אדוקה יותר מכולם, טובה יותר מכולם, ולהשגיח יותר על הבת שלה. מתחילה לדבר איתה על איך הבת שלה נוהגת, והתשובה שהיא נושאת בתוכה, גרונה, על החיים, דיברנו על התפקיד האמא מקודם, בתפקיד האבא, אצל זלר.
כן, סלפור גם זלר. הנה,
הכל חוצה זמנים ותרבויות ושפות ומדינות. היא מספרת כמה היה קשה לה להחזיק את הבנות שלה ולשדך אותן. איכשהו הכל כזה...
בסוף יוצא שפלוריאן זלר הוא שלום עליכם של זמננו.
כן, הצרפתי.
כן, הצרפתי.
סוג של...
לסיום, אם הייתי אומרת לך... טקסט אחד של חנוך לוין, לקחת לאי בודד. אחד, רק אחד מותר לך.
קשה, חבל.
זה מה שעשיתי עם האורחים, כשעשיתי את הסדרה עליו, לפני כשנתיים כמעט, כן, שהם עלו 20 שנה למותו, זה שנתיים.
חנוך הוא הרבה דברים, באמת, חנוך הוא הרבה דברים, כמו סופר גדול, יש מקומות שאני מודה שגם אני נעצר, ולא יכול להמשיך איתו, למקומות שהוא הולך איתם הלאה, במובן של הקושי של החיים, ו... אבל טקסט אחד שאני זוכר מיעקב וליידנטל, משפטים, לפעמים זה לא יצירה שלמה.
כן.
הם עומדים שם שלושתם, יעקב וליידנטל, ויעקב אומר, מי יודע מה כדאי לנו ומה לא כדאי לנו. במובן של איך לחיות, הוא מתכוון. ואז ליידנטל לוחש על אוזנו, ואם מישהו יודע, אולי הוא טועה. התקרה הזאת, הקרקע הזאת שהוא משמיט לנו. תמיד יש עוד משהו.
יסכם את השיחה שלנו. דרור קרן, תודה רבה שהגעת לכאן עם הספרים והאהבה שלך, שאתה נותן גם בקריאה פה וגם על הבמה. תודה רבה. כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות ושלי. אני ענת שרון בלייס, תודה לכם, להתראות.
שיינה שיידל שלי, זוגתי היפה, בין אבים הלבנה נוגעת. שיינה שיידל שלי, דרך לב וסופה, בראשי החולם את נוגעת.